מעילה דף י"ז, מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. היום ממתין לנו בעזרת השם סיפור מעניין עם רבי שמעון בר יוחאי, בדיוק על הנושא שבו פותחת המשנה. דם השרץ והבשר של השרץ מצטרפים זה עם זה לטמא. הרי שרץ, הגודל שלו בשביל לטמא זה בכעדשה. עכשיו, אם יש פה בשר של שרץ פחות מכעדשה, אבל אם הדם זה כן בשיעור של כעדשה, אז הם מצטרפים. כלל אמר רבי יהושע, בדינים של תומה, מתי הם מצטרפים דברים ביחד לתומה? כל שתומתו ושיעורו שווים, מצטרפים. אם גם הזמן שהאדם שנטמא לוקח לו עד שהוא נטהר, וגם הגודל בשביל לטמא זה אותו גודל בשני התומות, אז הם מצטרפים. למשל נבלה. יש לנו פה נבלה של בהמה טמאה ונבלה של בהמה טהורה. שניהם מטמאים את האדם עד הערב, והגודל בשביל שיטמא זה כזית, אז הם מצטרפים. אבל אם או הטומאה או הזמן של הטומאה או הגודל של השיעור הם לא אותו דבר, אז הם לא מצטרפים. וכל שטומאתו שווה, אבל ולא שיעורו. למשל שרץ ונבלה, שניהם מטמאים עד הערב, אבל הגודל זה שונה. שרץ מטמא בכעדשה ונבלה מטמא בכזית, או שיעורו שווה ולא טומאתו. דהיינו, הגודל הוא אותו דבר והזמן של הטומאה הוא שונה. למשל, נבלה ומת. נבלה ומת, שניהם מטמאים בשיעור בשר של כזית. כזית נבלה וכזית מן המת מטמאים. אבל הטומאה היא שונה, נבלה מטמא רק עד הערב, מת מטמא שבעת ימים. או לא טומאתו ולא שיעורו. הזמן שנטמא והגודל שמטמא זה לא אותו דבר. למשל שרץ ומת, שרץ מטמא בכעדשה, מת מטמא בכזית, בשר בכזית, שיעור שונה, והזמן של הטומאה גם שונה. שרץ זה עד הערב ומת זה שבעה ימים. בכל המקרים האלה הם מצטרפים לשיעור של כזית. אומרת הגמרא, אמר רב חנין, אמר רב זעירא, ובו מה שכתוב שדם השרץ והבשר מצטרפים, מדובר פה דווקא כשהדם והבשר זה מאותו שרץ. האדם פירש מהבשר, בכל זאת מצטרפים לשיעור של כזית לפי דעת רשי. אבל דם משרץ אחד ובשר משרץ אחר לא מצטרפים לכזית. וכן אמר רבי יוסי. הגרסה פה מטיב רבי יוסי. זה קושייה, רבי יוסי בעצם מביא פה קושייה. מטיב רבי יוסי ברבי חנינה מברייתא. הברייתא עומדת על הפסוק שנאמר לגבי הפרשה של השרצים. כתוב שמה, הטמאין, אלה הטמאים לכם. למה התורה לא כתבה הטמאים? מה זה הטמאים? מה ה' שבכתובה בהתחלה, בשמה היא כתובה, היא מיותרת? מלמד שהם מצטרפים, הבשר של השרצים והדם של השרצים מצטרפים לכזית, ואפילו שרץ ושרץ. שני חצאי זיתים משני שרצים. וכן, בשר שרץ ודם שרץ, בין משם אחד, בין עם שני החצאי זיתים עם מאותו שרץ, שזה משני אכברים לדוגמה, חצי זית מאכבר אחד וחצי זית מאכבר אחר, בין משני שמות, בין אם זה חצי זית של חולד, שזה סוג שרץ, וחצי זית של אכבר. אז הם מצטרפים לטמא. אז כאשר רבי חנין הרי אמר שרק בשר ודם מאותו שרץ מצטרפים ולא משני שרצים שונים, מתרץ הגמרא, אמר רבי יוסף, לא קשיא. כאן בברייתא שאנחנו רואים שמצטרפים גם שני חצאי זיתים משני שרצים אחרים, בכולו שהחצי זית בשר או אדם פירשו משני שרצים שהשרץ היה שלם. השרץ היה שלם. חידוש גדול. אמנם שעכשיו זה פשוט מאוד רק חצי זית בשר או חצי זית דם, אבל זה פרש משרץ שלם. וכאן, מתי אנחנו אומרים שזה רק באותו סוג, רק מאותו שרץ מצטרפים? מדובר במקצתו, שהחצי זית בשר או החצי זית דם פירשו משני שרצים שהיה חלקי שרץ, אולי היה שרץ שלם. כיוון שהם חלוקים, הם לא נחשבים דבר חשוב, ולכן הם לא מצטרפים כשזה משני שרצים שונים, אלא אם זה מאותו שרץ. דבר מדהים, חידוש גדול שאנחנו מוצאים פה, את ההבדל הזה, האם החצי זית בשר פירש משרץ שלם או מחלק של שרץ? פלא פלאים. אבל יש כזה הבדל. אומרת הגמרא, איפה אתה ראית דבר כזה? הוא מינה תימרה, מאיפה אתה יכול להוכיח שיש הבדל, האם החצי זית פירש משרץ שלם, או שהוא פירש מחלק של שרץ? מדתניה, יש ברייתא שאומרת ככה. לגבי טומאת מת, דם של מת, דם של מת, מטמא גם כן, כמו בשר, כמו כל דבר של מת, כמו עצמות. אם נשפח, כמה, אגב, זה השיעור של דם, רביעית דם מטמא, אפילו באוהל. אם יש בחדר דם בשיעור של רביעית, זה מטמא את כל החדר. אז אם הדם הזה נשפח, הרביעית דם על הרצפה. והיה מקומה כתפרס, זאת אומרת, זה מקום מדרון. ירידה. והדם מתפשט. אם יהל על מקצתו, אם הדם מתכופף, ועל ידי זה יוצא שהוא בעצם יוצר מין אוהל מעל אדם. אבל הוא לא מאהיל על כל אדם, אלא רק על חלק מאדם, הוא נשאר טהור, כי הוא לא נגע, הוא רק אהיל. בשביל שהוא יהיה טמא באוהל, זה צריך להאהיל על כל הרביעי דם, כי רק רביעי דם מטמא באוהל, אז פה יישאר טהור. אבל אם הוא אהיל על כולו, אז הוא ודאי יהיה טמא. עכשיו, נשאלת השאלה, מהי מקצתו? שכתוב שאם הוא יעיל על מקצתו, אם הוא יעיל על מקצתו, הוא לא יהיה טמא באוהל. אילם המקצת דם, אם תרצה לומר שהוא יעיל באמת רק על מקצת מהדם, כמו שרצינו לפרש, אז זה לא יכול להיות. ואמר רבי חנינה, אמר רבי, רביעית דם שהגיס בה, הוא מערבב אותה, לוקח מקל, מערבב את הרביעית דם, אפילו שבשביל לערבב טוב, הוא חייב להתכופף ולהעיל על הדם, בכל זאת, טהור. זה שמערבב יהיה טהור. נשאלת השאלה, אנחנו רואים מפה, שכאן האדם מעיל על רביעי דם, והוא יהיה טהור. אז קשה על מה שאמרנו קודם, שאם אדם מעיל על רביעי דם, הוא יהיה טמא. אלא לב שמה מינה. כאן, מה שכתוב בכולו, הכוונה שאדם מגיע ממת שלם. והוא מגיע מדבר חשוב. לכן הוא מטמא באוהל, הרביעית דם מטמא באוהל. וכאן שברייתא אומרת במקצתו, הכוונה שדם בא ממקצתו של המת, ממת מחולק, מחלק של מת פרש הדם הזה, ועכשיו יש פה רביעית מהדם, אז באמת זה לא מטמא באוהל. שמע מינה, רואים מפה שכמו שלגבי דם שפירש ממת, יש הבדל אם הוא פירש ממת שלם או שהוא פירש מחלק של מת, גם לגבי שרץ, אותו דבר, השרץ והדם מצטרפים דווקא, הבשר והדם של השרץ מצטרפים משני שרצים שונים כשהם באים משרצים שלמים. אבל אם הם באו מחלק של שרץ, אז באמת זה לא יצטרף, זה לא יצטרף באמת הדם והבשר ביחד. שאל רבי מתיה בן חרש, היה ראש שיבה ברומי, את רבי שמעון בן יוחאי כששניהם היו בעיר רומי. כנראה רבי שמעון בר יוחאי הגיע לבקר שם. שאל אותו שאלה כזאת, מניין לדם שרצים שהוא טמא? כמו שאנחנו רואים שבשר שרצים טמא, מאיפה אנחנו יודעים שגם הדם של השרצים טמא? אמר לי, דאמר קרא בפרשת שרצים, וזה לכם הטמא. המילים האלה מיותרות, כי הרי כבר כתוב, אלה הטמאים לכם. זה בא ללמד שדם גם כן טמא כמו בשר בשרץ. תשובה טובה. אמרו לו תלמידיו, תלמידים של רבי, מתיה, בן חרש, שאלו את רבם, חכים לי בן יוחאי? הוא כבר התחכם, הוא נהיה חכם כזה גדול, שהוא יכול להעביר ראיות כאלה טובים מהפסוקים של התורה? אמר להם, רבי מתיה בן חרש אמר לתלמידים שלו, תלמוד ארוך בפיו, מה שהוא למד פה, זה תלמוד ארוך, זה משהו שהוא שמע ממישהו, והוא פשוט חוזר על מה שהוא שמע. הוא שמע את זה מפיו של רבי אלעזר בר רבי יוסי. מתי הוא שמע את זה מרבי אלעזר בר רבי יוסי? שפעם אחת גזרה מלכות, מלכות רומי, גזרה על ישראל שלא ישמרו את השבת, ושלא יעמולו את בניהם, ויבעלו את הנידות, הכוונה שלא יתבלו. הלך רבי ראובן בן איסטרובלי, הלך לרומי לנסות לבטל את הגזרה. האם יכירו שהוא יהודי? ודאי שלא ישמעו לו, הם הרי רוצים לגזור גזרות נגד היהודים. בשביל זה הוא שינה את המראה איך שהוא היה נראה, וסיפר קומי, הוא גילח את השיער כמו שכנראה הרומאים היו מסתפרים שם, הוא גילח רק את השיער שמעל המצח והשאיר את השיער שמאחורי הראש. ככה הרומאים היו אז מסתפרים. והלך וישב עמהם ביחד עם השרים של רומי. ואז הוא בא ולקח את רשות הדיבור ואמר להם, מי שיש לו אויב, מה הוא מעדיף? שהוא יעני או שהוא יעשיר? אמרו לו, יעני, שיעני. אמר להם, נו אז למה גזרתם על היהודים שלא ישמרו שבת? אם הם לא שומרים שבת, אז הם עובדים עוד יום אחד יותר, הם יהיו עשירים. אם כן, עדיף לכם שלא יעבדו בשבת, לא יעשו מלאכה בשבת, כדי שיענו, הם מפסידים כסף, מה אכפת לכם? אמרו, תביא תמר, נכון, אתה צודק, לבטל, צריך לבטל את הגזרה הזאת. ביטלו את הגזרה. חזר ואמר להם על הגזרה השנייה, מי שיש לו אויב, מה הוא מעדיף? שיקחיש, שיחלש, או שיבריא? שהוא יהיה יותר חזק. אמרו לו, בוודאי עדיף שהוא יכחיש אותו אויב. אמר להם, נו, אם כן ימולו בניהם לשמונה ימים ויכחישו. הרי הברית מילה מחלישה את הבן אדם, לא? אמרו, תביא תמר, טוב אמרת, ביטלו את הגזרה השנייה גם. חזר ואמר להם, טענה לגבי הגזרה השלישית, מי שיש לו אויב, מה הוא מעדיף שאותו אויב יפרה וירבה, או שיתמעט? אמרו לו, ודאי שיתמעט. אם כן, מה אכפת לכם? לא יבעלו נידות, אם שמרו את נידי הנידה, אז הם התמעטו. אמרו, תביא תמר, וגם זה, אמרת טוב, וביטלו גם את הגזרה השנייה. בסוף הכירו בו שהוא יהודי, וכל העצות שלו הם רק לטובת היהודים, לא לטובת הרומאים. החזירו את כל הגזרות. אמרו החכמים, נו, אז מי עכשיו ילך לבטל את הגזרות האלה? מי ילך ויבטל את הגזרות? טוב שילך רבי שמעון בן יוחאי, אפילו שזה מסוכן ללכת לכזה מקום, לא צריך לחשוב שהרומאים יזיקו לו, שהוא מלומד בניסים, הוא כבר קיבל ניסים גדולים עם הרומאים. רש"י אומר, כשרומאים רצו להרוג אותו, אז כשהוא אמר את האמת, שהיה שם אסיפה בין חכמי ישראל, לגבי המעשים שהרומאים עושים, אז היו כאלה אמרו, תראה, איזה דברים טובים הם עושים לנו, בונים קשרים, מרחצאות, שווקים, פלאי פלאים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, את כל זה הם עושים בשביל עצמם, ובשבילנו הם רק מחפשים להרע לנו, וזה היה האמת. אחרי שהוא אמר ככה את האמת, רומאים שמעו ממה שהיה שם, הלכו ורצו להרוג אותו. ואז הוא הסתתר במערה, ניסים ונפלאות היה לו שם, עץ חרובים צמח לו, שמעו לצמוח 70 שנה, צמח לו פתאום באותו יום, מעיין של מים שם נברא לו. תראה, אחד כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה מלומד בניסים, שלח אותו, הוא ודאי יצליח. ואחריו מי ילך? הוא לא יכול ללכת לבד, צריך מישהו שילווה אותו. אמרו רבי אלעזר ברבי יוסי. אמר להם רבי יוסי, בן חלפתא, הוא היה אבא של רבי אלעזר. אתם שולחים אותו ככה? אם אבא שלי חלפתא היה חי, לא הייתם שולחים את הנכד שלו. ואילו היה אבא חלפתא קיים, יכולים אתם לומר לו, אתם בנך להריגה? אתם לא הייתם רוצים לשלוח אותו להריגה, אז אתם גם לי אל תגידו דבר כזה. הלך לרומי למקום כזה מסוכן. זה כאילו שאתם אומרים לי, קח אותו להריגה. אמר להם רבי שמעון, אז למה אותי אתם שולחים? אם אני, גם בשבילי זה מסוכן, אילו היה יוחאי אבא קיים, הוא היה אדם מפורסם בין המלכות, כמו שמפורסם, כשהוא בא לבקש מרבי עקיבא, כשרבי עקיבא היה בבית הסוהר, שילמד אותו תורה, הוא אומר לו, אם אתה לא מלמד אותי, אני אומר ליוחאי אבא ומוסרך למלכות. אם אבא שלי היה חי, הייתם יכולים לומר לו, תן את בנך להריגה? לא. אז איך אותי אתם שולחים למקום כזה מסוכן, כמו רומי, אתם לא חושבים ששם יכול להיות חלילה ההפך מחיים? אמר להו רבי יוסי, לא! זה שאני לא רוצה לשלוח את הבן שלי, זה לא בגלל שאני מפחד שהרומאים יהרגו אותו. זה אני בוטח בהשם שיהיה בסדר. הבעיה שלי, שאני חושש לחיים שלו. הנאזלין, אני מעדיף שאני אלך לשם, דיל מעניש לי רבי שמעון דקמיסטפינה, אני מפחד אולי רבי שמעון יעניש את הבן שלי, הבן שלי הוא צעיר והוא יכול להיות שהוא מהר יענה תשובות, ישאלו שאלה את רבי שמעון בר יוחאי והוא יענה במקומו, וזה בעצם זה חמור, כי זה מורה הוראה בפני רבו, אסור שבן אדם רבו נמצא והוא בא ושואלים שאלה את רבו והוא עונה במקום רבו, או בכלל אם שואלים שאלה, אסור לתלמיד לענות תשובה כשרבו נמצא, צריך לתת לרב לענות את התשובה. ואם בן אדם עובר על זה והוא כן מורה הוראה בפני רבו, הוא חייב מיטה. כמו שרואים סיפור הרבה דורות קודם, שהיה עם שמואל הנביא, שהורה הוראה בפני אלי הכהן, הוראה נכונה, ואלי הכהן רצה להרוג אותו, אם לא שחנה התערבה שם והצליחה להשפיע. אבל על כל פנים, מי שמורה הוראה בפני רבו חייב מיטה. זה מה שאני מפחד, הבן שלי צעיר, תנו לי, אני אלך, אני אזהר לא להורות הוראה בפני רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, הפחד, העירת שמיים, הייתה גדולה הרבה יותר מאשר פחד מהרומאים. מפחד מההקפדה של התלמיד חכם יותר מאשר מהכלי נשק של הרומאים. קבילה לידי לא לאנשי. רבי שמעון בר יוחאי קיבל על עצמו בנדר שהוא לא הולך להניש את רבי אלעזר, ואז רבי יוסי הסכים שרבי אלעזר ילך איתו. אפילו האחי, אפילו שרבי שמעון בר יוחאי קיבל על עצמו לא להניש את רבי אלעזר, זה הכוונה פה לרבי אלעזר ברבי יוסי כמובן, אנשי, היה איזשהו סיפור שהוא כן, רבי אלעזר הורה הוראה בפניו וכן הקפיד עליו. נשאלה שאלה זו בפניהם בדיוק על הנושא שבו פתחנו את השיעור, מניין לדם השרץ שהוא טמא? אולי רק הבשר של השרץ מטמא? איקם פיו רבי אלעזר ברבי יוסי, רפי רשי הוא ענה בלחש, שרבי שמעון לא ישמע את התשובה, כדי שהוא לא יהיה מורה הוראה בפני רבו. מסתבר שרבי שמעון לא ידע את התשובה הזאת כנראה, כמו שאנחנו ראינו בגמרא קודם, שזה היה המקור שמשם רבי שמעון בר יוחאי קיבל את התשובה הזאת. והוא אמר, וזה לכם הטמא. הפסוק הזה מיותר, כי כבר כתוב, אלה הטמאים לכם, אלא זה בלמד, שגם דם המת מטמא כמו בשר, שגם דם המת מטמא כמו בשר המת. דם המת של השר, דם שרץ מת מטמא כמו בשר שרץ שמת. אז זה באמת הראיה. יכול להיות שהוא עשה את זה בגלל שהוא רצה להציל את כבודו של רבי שמעון בר יוחאי, כדי שבאמת יהיה פה תשובה מהשאלה הזאת, שלא יישאר מצב שרבי שמעון לא יענה. אולי זה הסיבה. אמר לרבי שמעון לרבי אלעזר, מהכמעט שפתיך אתה ניכר שאתה תלמיד חכם אתה. נראה שאתה באמת ענית תשובה באמת לעניין, אבל למה אתה מורה הלכה בפני רבך? המורה הלכה בפני רבו, חייב מאיתנו, מה אני יכול לעשות? אז העונש יהיה, אל יחזור הבן אצל אביו, שהוא לא יחזור בשלום לאביו. רבינו גרשום מביא שההמשך של הסיפור היה שכשהם היו בספינה, באמת רבי אלעזר קיבל את המיטה הכי חמורה שיש. הגמרא במסכת ברכות אומרת שיש סכום של סכום גדול של מיטות כגימטריה של המילה תוצאות, 200 ומשהו סוגי מיטות, והמיטה הכי טובה, נתחיל עם זה שבכולם, זה כמובן מיטת נשיקה, אבל המיטה החמורה שבכולם זה אסקרה, שלא נדע שלא על אף אחד מישראל. וזה מה שהתחיל להיות החולי של רבי אלעזר כשהם היו בספינה. וכשרבי אלעזר, רבי שמעון ראה את הדבר הזה, הוא נזכר בנדר שהוא נדר, שהוא הולך לא להניש אותו, את רבי אלעזר, ואז הוא באמת ביקש עליו רחמים, והיה שם דבר פלא, בדיוק ששכב שם רבי אלעזר ברבי יוסי, עבר איזה מישהו דרך לו בטעות על הגרון, וזה מה שגרם שכל האסקרה יצאה לו מהגרון והוא עברי. טוב, כשהוא הגיע לרומי, יצא לקראתו של רבי שמעון בר יוחאי, השין דלד, שד שנקרא בן תמליון. אז שאל אותם, רצונכם אבוא עמכם לבית המלך, אני אעזור לכם בשליחות? בחר רבי שמעון ואמר, מה הגר? שפחה של בית אבא, שפחה של אברהם, כי ברכה מאברהם והייתה צריכה עזרה, נזדמן למלאך לא פעם אחת, שלוש פעמים בשביל לעזור לה, ואני צריך באמת עזרה. לא בא לי מלאך, אפילו לא פעם אחת. אבל מה אפשר לעשות? יבוא הנס מכל מקום. על ידי זה שיבוא על ידי זה. קדים הוא, בן תמליון, סיכמו ביניהם, הרבנו גרשום אומר, שהוא ילך שם, ייכנס לתוך הבת הזאת, לתוך הבת של המלך, והוא יכניס לה רוח שטות, ולא ימצאו שום רפואה. ואז כשיגיע, והוא יגיד שהוא רוצה שרבי שמעון בר יוחאי יגיע, כך הוא ידבר מגרונה, תביאו לפה את רבי שמעון, תביאו את רבי שמעון, ורק כשאתה תגיע, הוא אומר לרבי שמעון, אז באמת אתה תלחש לי שאני אצא, ואז הוא יצא, וככה הוא רוצה להגיד להם סימן, שהוא באמת יצא, שהוא ישבור את כל הכלי זכוכית שלה. באמת ככה היה, קדים הוא, יקדים בן תמליון, יקדים את רבי שמעון בר יוחאי, ונכנס לבית המלך, על בברתי דקיסה, הוא נכנס בתוך גופה של בת המלך, לא עלינו, השתגע, צעקה כל הזמן, תביאו את רבי שמעון בר יוחאי. אז באמת, המשרתים של המלך הלכו לקרוא לרבי שמעון, כי מתה אתם, כשהוא הגיע לשם, כמתה אתם, הוא הגיע לבית המלך, אמר רבי שמעון לבן תמליון, כנראה בלחש, בן תמליון צא, בן תמליון צא. וכיוון, קראו לו בשמו, נפק הזל, באמת הוא יצא. הצלת את הבת של המלך, עכשיו כבר זה דיבור אחר, אמר לאון, אז המלך אמר לרבי שמעון ולרבי אלעזר, שאלו כל מה דעית לכון למשל, בקשו מה שאתם רוצים אני אתן לכם. והעלינו לגנזי לשקול כל דבאו, מה בטוח שהם רוצים בטח כסף, לך תדע מה רוצים, אלה הרבנים היהודים, בטח הם רוצים כסף, ככה הוא חשב, כמו שיש עוד כאלה שחושבים בעוונותינו הרבים, בטעות כמובן. טוב, קחו מה שאתם רוצים. השכחו ההוא איגרה, מצאו שם את האיגרת, שם כתוב הגזרות, מה אנחנו רוצים? רוצים לקיים את עם ישראל, רוצים קידוש שם שמיים בעולם, שלא תגזור עליהם את הגזרות הרעות שלך. לקחו את הגזרות האלה, שקלוה, סתם לא הראו לו, קראוה, פשוט קראו את הגזרות, ביטלו את זה בעצמם, לא צריכים את הטובות, שהוא כן רוצה, לא רוצה, קראו את הגזרות. עכשיו, כי רבי אלעזר ברבי יוסי הרי נכנס פה לתוך האוצרות של המלך, ראינו, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי לחכמים, אני ראיתי את הפרוכת שהייתה בין האיכה לבין קודש הקודשים, הוא זכה לראות את הפרוכת הזאת, בעיר רומי, ואבו עליה כמה טיפי דמים, היו על זה כמה טיפות של דם, על אותה פרוכת, הוא רוצה להוכיח, היה ויכוח בין החכמים, האם את הזריקת הדם שהכהן גדול ביום הכיפורים היה מזה על הפרוכת, האם הוא עזה ממש על הפרוכת, או שהוא עזה את זה סמוך לפרוכת, הוא הראה להם הוכיח שהטיפות דם באמת נגעו בפרוכת ולא על הרצפה. גם שם לפי הסדר של הדם, אחד למעלה שווה למטה, עם כמעט סליף, למדו מזה כמה הלכות, זה במסכת יומא מוכיחים איזו הוכחה לגבי הזעת הדם בפר וסעיר של יום הכיפורים. אומרת המשנה, חכמים ירדו לסוף דעתם של בני האדם הפשוטים, וחשבו שהכהנים, יש כהנים רשעים, שהם יחשבו מחשבת פיגול בקורבנות. תמיד שמדברים עם אנשים על מחשבת פיגול, אז כולם אומרים, רגע, מה זאת אומרת שהכהן חושב מחשבת פיגול? מה זה דבר נורמלי? מה זה נותן לך? כן, אבל היו כהנים רשעים שחשדו בהם שהם יחשבו מחשבת פיגול. מה עשו החכמים? העונש הכי גדול שיכלו לתת לכהן זה לטמא אותו. כי הרי הגמרא מספרת שם במסכת מסכת יומא גם כן. הגמרא מספרת שם שהיה פעם שהיה איזשהו מלחמה, לא משנה על מה, בין הכהנים שם, ואחד רצח את השני. מזעזע, זה היה איזשהו תחרות, אפשר, אפילו לא יאומן לומר שזה היה תחרות מי יזכה לעשות איזו עבודה בבית המקדש, ופשוט זה הגיע ממש לרצח, אחד רצח את חברו, ופשוט הם הקפידו להוציא את הסכין עוד לפני שהוא מת, כדי שהסכין לא יתאמה. כל כך הם היו זהירים בתאומה וטהרה שם, זה, כמובן שזה לא דבר טוב, זה דבר רע, אסור חלילה וחס לזלזל בעניינים של, פיקוח נפש, חס ושלום, זה דבר גדול ביותר, זה דוחה את כל התורה כולה, פיקוח נפש דוחה את כל בית המקדש ואת כל העבודות ואת הכל, דוחה כל התורה כולה. אבל זה היה אנשים שהיה להם טעות, צערנו. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שהטומאה שם הייתה יותר חמורה מכל עונש שיש. לטמא בן אדם, לטמא את הכהן, זה היה הכי חמור. זה הגזרה שגזרו חכמים, שפיגול מטמא את הידיים. בשביל אותם הרשעים שלא יפגלו. אתה תחשוב עכשיו את פיגול, אתה תהיה טמא, זה לא כדאי. וגם דבר שני שגזרו זה על נותר, בגלל הצלנים. אני אוכל מחר, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד שלוש שעות. צריך כבר לאכול את הבשר של הקורבן, שלא יהיה נותר. אז גזרו שאם לא אוכלים את זה בזמן, וזה הופך להיות נותר, זה מטמא גם כן. טוב. אז הפיגול והנותר, בשביל לטמא צריך שיהיה בו שיעור של כזית. אין מצטרפים אם יש חצי כזית פיגול, חצי כזית נותר בשביל לטמא. מפני שאין שני שמות, זה שתי איסורים שונים. השרץ והנבלה, אם אין בכל אחד מהם שיעור טומאה, וכן הנבלה הוא בשר המת, שאין בכל אחד מהם שיעור טומאה, אין מצטרפים זה עם זה בשביל לטמא, ואפילו בקל שבשניהם. אפילו בשר של מת שהוא יותר קל מבשר שרץ, כי בשר מת לא מטמא בכעדשה. כעדשה הוא לא מטמא, זה קל. רק אם זה כזית זה מטמא. שרץ בעניין הזה יותר חמור כי הוא מטמא בכעדשה כבר. אפילו פחות מכעדשה משרץ לא מצטרף להשלים פחות מכזית מבשר המת. אותו דבר גם מת שהוא חמור במשך הזמן שהוא מטמא. הוא מטמא לשבעה ימים את הבן אדם. הוא לא מצטרף לפחות, מכזית בשר נבלה, שהוא יותר קל, כי הוא מטמא רק ליום אחד עד הערב, הוא לא מצטרף אפילו לטמא עד הערב. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, לא שנו שפיגול ונותר לא מצטרפים לכזית, אלא לטומאת הידיים, שהיא רק מדרבנן היא. אז רבנן לא רצו לגזור, מספיק שהם גזרו את עצם הטומאה, לא רצו לגזור גזרה לגזרה, שהם גם הצטרפו. אבל לעניין אכילה, אדם שאוכל חצי זית פיגול וחצי זית נותר, זה הרי אסור מהתורה, ומצטרפים, והוא יקבל מלכות על זה שהוא אכל בצירוף של שניהם יחד, שיעור של כזית. מה הראיה? דתניא, הברייתא אומרת, רבי אליעזר אומר, כתוב לגבי נותר ושרפת את הנותר באש, ואז כתוב שם מה שהגמרא פה מביאה, לא יאכל כי קודש הוא. לומדים מהפסוק שהוא לא נאכל, כי קודש הוא, בגלל שהוא קודש פסול. כתוב שם, ושרפת את הנותר באש, כי הוא פסול, הוא נותר. אז על זה נאמר, לא יאכל כי קודש הוא. לומדים מזה, כל שבקודש פסול, כל הקדש, כל פסולי הקדש, וזה כולל גם פיגול, בא כתוב ליתן לא תעשה על אכילתו, שיש מצוות לא תעשה. עכשיו, לומדים את כל הפסולים מאותו לא תעשה, אז לכן הם מצטרפים. אומרת המשנה, האוכל שנטמע באב הטומאה, הרי טומאות זה מאוד פשוט, זה מעניין. הטומאה הכי חמורה חוץ מהמת בעצמו זה אב הטומאה. אב הטומאה מטמא אדם, כלים, אוכל, משקה, כל דבר שמקבל טומאה מטמא אותו להיות ראשון. הראשון לטומאה מטמא אוכל ומשקה להיות שני. אז אומרת המשנה, האוכל שנטמע באב הטומאה, אז איזה טומאה הוא נהיה? הוא נהיה ראשון לטומאה. ושנטמע בוולד הטומאה, דיינו אוכל שנטמע מראשון לטומאה. האב הטומאה, הראשון הוא ולד של האב הזה, הוא נהיה ראשון לטומאה. אז אם האוכל נטמע מוולד הטומאה, שהמטמא היה וולד הטומאה, דיינו ראשון לטומאה, אז האוכל נהיה שני לטומאה. אבל בכל אחד מהם אין כזית, כדי שיוכלו לטמא אחרים. מצטרפים זה עם זה לטמא כקל שבשניהם, הם כן מצטרפים ביחד בשביל לטמא כמו הטומאה הקלה יותר. אם אחד הוא טמא בטומאת ראשון והשני בטומאת שני, אז הם מצטרפים ביחד כאילו שהוא שני, שהם יכולים לפסול תרומה ולטמא קודשים שהם יכולים להפוך להיות שלישי. כל האוכלים, אוכל טמא, שגם כן גזרם דרבנן, שאדם שאוכל אוכל שהוא טמא, אז גם אם האוכל הוא בדרגת ראשון לטומאה, שני לטומאה, הוא לא יכול לטמא אדם, כי אדם נטמע רק מאב הטומאה. כן, הראשון לטומאה מטמא רק אוכלים ומשקים. בכל זאת, חכמים גזרו שאם אדם אוכל אוכל טמא, בשיעור שנקרא חצי פרס, פרס זה חצי בעצמו, כי זה פרוסה, יש שיעור של כיכר, יש דעות שאומרים שזה כוונה שלוש ביצים, יש דעות שאומרים שזה שיעור של ארבע, יש שיעור שאומרים שזה שיעור של שש כביצים, הכיכר הזה, יש כאלה אומרים שזה שיעור של שמונה כביצים, חצי מזה יש כאלה אומרים שזה שלוש ביצים, אלה שאומרים ששלם זה שש, אז חצי זה שלוש, ואלה שאומרים ששלם זה שמונה, אז חצי זה ארבע כביצים, אז שלוש כביצים או ארבע כביצים זה שיעור של פרס. פרס זה פרוסה, חצי של כיכר שלם של חכמים שיערו בו, וחצי פרס זה חצי של חצי, זה רבע כיכר. אם אדם אוכל שיעור כזה, לפי כביצים זה יוצא או כביצה וחצי או שתי כביצים, אם אוכל שיעור כזה, גזרו חכמים שהבן אדם הזה, הגופו יהיה טמא, זה נקרא גבייה. הגוף של האדם נקרא גבייה, הגוף שלו נטמא. אז כל האוכלים טמאים, שהם בכל אחד מהם חצי פרס, שזה השיעור לטמא, מצטרפים זה עם זה לפסול את הגבייה. כבחצי פרס, חצי פרס פוסל את הגבייה, שאת אומרת מה זה מטמא את האדם, זה מטמא אותו רק לאכילת תרומה כמובן, זה לא מטמא אותו לטומאה חמורה. כבמזון שתי סעודות, מי שיש לו מזון של שתי סעודות מכמה מיני אוכל ביחד, מצטרפים יחד לשתי סעודות לעירוב תחומין. אחד שנמצא בעיר ורוצה בשבת לצאת מחוץ לעיר, מרחק, כמה מותר לו לצאת? מותר לו לצאת רק 2,000 אמות, שזה יוצא קילומטר בערך. כל אמה זה בערך חצי מטר, בערך קילומטר מותר. עכשיו הוא צריך אבל לצאת אולי לעשות איזשהו מצווה קצת אחרי התחום של 2,000 אמה, אז יש לו אפשרות ללכת בערב שבת, לשים אוכל של שתי סעודות בסוף 2,000 אמה, ואז זה נחשב כאילו הוא גר באותו מקום, שם הוא קנה שביטה זה נקרא, ואז הוא יכול ללכת 2,000 אמה לכיוון העיר, ואז כל העיר נחשבת לו גם כן כמו 400, ויש לו אפשרות להתקדם עוד 2,000 אמה מהמקום שהוא הניח שם את העירוב תחומים. בשביל שזה עירוב תחומים צריך שיש שם אוכל לשני סעודות. כל סוגי האוכל מצטרפים למזון שני סעודות, לעירוב תחומים, וגם כביצה. כמה סוגי אוכל תמה, שבכל אחד יש פחות מכביצה, מצטרפים לשיעור של כביצה. מה יש בגודל של כביצה? לתמה, תומת אוכלים. אוכל מקבל תומה, נכון? אבל צריך שיהיה לו גודל מסוים. גודל של כביצה. יש פה כמה סוגי אוכלים ביחד, ובגודל ביחד עם כביצה הם מצטרפים. וכגרוגרת, כל מיני אוכלים ביחד מצטרפים לשיעור של כגרוגרת. מצטרפים כולם ביחד לתאנה, לשיעור של תאנה יבשה, להוצאת שבת. שבת, אחד מה-39 אבות המלאכות, זה שאסור לבנם לקחת איזשהו חפץ חשוב, לא צריך להיות מאוד חשוב, מספיק שיש לו חשיבות מסוימת, לעקור אותו משטח שנקרא רשות היחיד, במקום פרטי, שבמסכת שבת יש על זה הגדרה מאוד מאוד מסוימת, לעקור את זה מרשות היחיד, להניח את זה ברשות הרבים, או להפך, לעקור מרשות הרבים ולהניח ברשות היחיד, זה איסור, אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים בשבת, אבל זה צריך להיות אוכל שיהיה לו חשיבות מסוימת, זה שיעור של כגרוגרת להוצאת שבת, אז כל סוגי האוכלים מצטרפים ביחד לשיעור של כגרוגרת להוצאת שבת. וככותבת, זה תמר גדול עם הגרעין, זה השיעור של אוכל, אומרים שבאנם ביום כיפור, הרבנים התירו לו לאכול שיעורים, כי הוא במצב של סכנה וכדומה. כמה זה השיעור של אוכל ביום הכיפורים? לא כמו כזית או כביצה, אלא זה שיעור כמו תמרה גדולה, כמו תמר גדול עם גרעין. יש לזה שיעור מדויק בין הפוסקים, אבל על כל פנים, השיעור הזה של ככותבת. אם אדם אוכל פחות מככותבת ממאכל אחד ועוד פחות מככותבת ממאכל אחר, שניהם ביחד מצטרפים לחיוב קראת, אם אדם אוכל את זה במזיד ביום הכיפורים. כל המשקים הטמאים, שבכל אחד מהם יש פחות מרביעית, מצטרפים זו עם זו לפסול את הגבייה ברביעית. גם אדם ששותה משקים טמאים, חכמים גזרו שהוא יהיה פסול לאכול בתרומה מדין טומאה, אם הוא שתה רביעית של משקה שנטמא. אז אם האדם שתה כמה משקאות ביחד, והם הצטרפו ביחד לרביעית, זה מצטרף. וכמלוא לוגמה ביום הכיפורים, שיעור של מלוא לוגמה, וכמה שבאדם יכול להיכנס לו לפה בצד אחד, למלא צד אחד של הפה, זה שיעור של כמלוא לוגמו, שאסור לשתות ביום הכיפורים. ואם האדם שתה מכמה משקאות, וביחד זה יוצא כמלוא לוגמו, זה גם כמצטרף לחיוב קראת על שתייה ביום הכיפורים. אומרת הגמרא, תניא רבי שמעון אומר, מה טעם מצרפים פחות מכזית של אוכל שהוא ראשון לטומאה ביחד עם פחות מכזית אוכל שהוא שני לטומאה, זה הרי שני טומאות. למה? שאפשר לשני שיעשה ראשון, כי הרי השני לטומאה יכול לעשות מאכל שנוגע בו, להפוך אותו לראשון לטומאה. שואלת הגמרא, באמת? מה זאת אומרת? שני לטומאה יכול להפוך משהו אחר להיות ראשון לטומאה? הרי בטומאה הכלל הוא מאוד פשוט. דבר שהוא טמא בטומאה חמורה, מטמא משהו אחר, בדרגה קלה יותר. אז אם הוא שני לטומאה, זאת אומרת, זה ראשון זה הכי חמור, שני זה יותר קל, ואת הכי חמור. יש אב הטומאה, ראשון לטומאה, שני לטומאה, מדרגות החומרה, ראשון הוא יותר חמור משני. אז איך שני יכול לטמא אחר שיהיה ראשון? אם הוא טמא אחר, הוא הופך אותו לשלישי אולי. ומי כאבית שני? ראשון, וכי שני לטומאה יכול לעשות את מה שהוא נוגע בו להיות ראשון? הלא אפשר, זה לא יכול להיות. יהפוך להיות שלישי? מבארת הגמרא, לא, לא זה הכוונה ששני הופך משהו להיות ראשון. על כל פנים לא מהתורה. אמר רבא, אחיקה אמר, זה מה שהתכוון רבי שמעון, מי גרם לשני, שני לטומאה, שבכלל יהיה טמא? איך הוא נהיה טמא השני לטומאה? כי ראשון נגע בו. אז אם כן הם בעצם אותו טומאה, לכן הם מצטרפים. תירוץ אחר, רבא אשי אמר, זה בעצם לאותו תירוץ, רק עם לשון שונה טיפה, הטומאה של הראשון ושני לגבי שלישי, בני חד הביקטאין, הם מגיעים מאותו בית. כיוון שהשני בא מכוח הראשון לטומאה, וזו הסיבה שבאמת מצטרפים השני עם הראשון. עד כאן דף י"ז.